אחיי ואחיותיי בני האדם, הרשו לי לחלוק איתכם הערב כמה מחשבות של מורי ורבי מיכאל הרסגור ושלי בנושא האמונה באלוהים. הפחד הוליד את האלים. המשפט הזה יכול היה לפתוח ולסגור את השיחה הזו שלנו, כי הוא מכיל את כל מה שאנחנו מבקשים לומר בעצם. הפחד הוליד את האלים. ארבעת המילים האלה, בלטינית כמובן, רשומות בכתבי רומאים משכילים בעלי שכל ישר, שהוגיעו את מוחם בשאלות של כפירה ואמונה, והגיעו למסקנה שמוצא הדת, מוצא האמונה באל, מקור האמונה באלים ובאלוהים, הוא הפחד. להיות דתי פירושו לפחד, להיות ירא, או בשפתנו גם לחרוד. לפחד, לחרוד, להתיירא מפני דבר מה שאינו קיים, מפני ישות אלומה שמשפיעה עלינו ועל גורלנו. פחד ממה שהוא רע, אסון שיתרחש ושעלול לקרות שוב. פחד מפני שיטפון, בצורת, מגיפה, תבוסה במלחמה, פציעה או מוות. החרדים הם אינם רואים בחרדה, בלהיות חרד, ביטוי של גנאי. זו איננה השמצה ביניהם, להפך, זו מעלה רוחנית. זה תואר שמצביע על נבחרות. אני חרד, אני פוחד. הפחד הוליד את האלים, ולא קשה להסכים לזה. שהרי האדם המפחד והירא עשה את האלים בדמותו ובצלמו. התנך מדגיש שדווקא האל הוא שברא את האדם בצלמו ובדמותו, ורק האלילים, כלומר, את האלים שאינם אלוהים אמיתיים, ברא האדם בצורת פסלי אדם או בעלי חיים. עוד רגע זה יהיה ברור. אבל אין מקום למחלוקת שהאדם הוא אשר הוליד את הפחד, את הרגש הזה, את התחושה הזאת. ולכן גם האלוהים שהאדם ברא, גם הוא מפחד וחרד כל הזמן. זה האופי שלו. יכול להיות שגם הסנאי, שהוא יונק פחדן, בדרך כלל מאמין באלוהים ומקיים מצוות מסוימות. איננו בטוחים בכך, אבל נוכל לומר בביטחון מלא, אין אדם, אין פחד. ז'אן ז'אק רוסו, בווידועים שלו, ב-Confessions, החלק הראשון, פסקה 6, הוא כותב כך, הטובים עושים את האלוהים לטובים, והרעים עושים אותם רעים, והחרדים תמיד עושים אותם חרדים, והמקצועיים עושים את האלים מקצועיים, וטעוני השנאה עושים אותם מלאי שנאה, ורודפי המעמד והכבוד עושים אותם רודפי מעמד וכבוד. ואלה שרואים תמיד את הגהנום או את השאול בסוף הדרך הרעה, עושים אל שרואה תמיד את הגהנום והשאול בסוף הדרך הרעה. אבל ראוי שמישהו ישאל גם, לפעמים, מה זה גהנום? מהו השאול? איפה זה בכלל? למעלה? למטה או מימין או משמאל? הרי ברור ללא צל של ספק שהשאול הוא טריטוריה כלשהי, מקום שמגיעים אליו. טריטוריה הזויה, אמנם. טריטוריה שמאיימת לשאוב אליה ולבשל ולהרתיח את כל החוטאים של המין האנושי, נכון? זו גם דעתו אגב של פרידריך שילר, שכתב, האדם מצייר את עצמו כאשר הוא מתאר את האלים שבהם הוא מאמין. בהודו, הודו הארית הקדומה, חשבו ולימדו שהאלים הם מושלמים, ישויות שאין בהן שום דופי, לעומת בני האדם שהם פגומים ביסודם. האלים בהודו מתגוררים רחוק מאוד, אבל גם קרוב מאוד, מחוץ לנו ובתוכנו. כאן, שם ובכל מקום, כמו שאומר השיר. האלים מתנהלים לפי חוקים משלהם, חוקים שחסינים ונעלים מהבנתנו, חסינים מפני השיפוט שלנו. מי אנו שנשפוט אלים? עד להתפרצותו של שופנהאואר, שמתלונן בזעם על האומה הבריטית, על כך שאינה מטפלת כפי שצריך באותה כנופיה של צבועים. ניסוח שלו, ניסוח די אמיץ, הייתי אומר, כנופיה של צבועים ורמאים וזוללי כספים, כאשר הוא מתכוון אל הכמורה, כנופיה אשר בולעת כל שנה 3.5 מיליון לירות סטרלינג לצורכי בנייה ושיפוצים וטיפולים רפואיים ומזון בשביל עצמה. אותה כנופיה שאינה מייצרת דבר בעל ערך, זולת צרכים רוחניים כפויים שעוברים מדור לדור. בהמשך ננסה להבין מהם אותם צרכים רוחניים, אם כי רמזתי עליהם בפתיחה, הפחד. הייתי רוצה לדעת, באמת, בהזדמנות זו, כמה עולה לעם ישראל הרב הראשי הספרדי? כמה עולה לעם ישראל הרב הראשי האשכנזי? כמה כסף? מהו התקציב של רבבות הרבנים, אלפי העובדים במועצות הדתיות? הרבנים ונושא הכלים שלהם, הסלקטורים שעומדים בשערי הכניסה לארץ ומפשפשים בתעודות ובנשמות של בני האדם, ומאמללים את המתדפקים על שערי הכניסה לארץ ישראל וליהדות. אולי באמת כדאי להימנע לדבר על המחיר שגובה הדת היהודית ועל טיב התמורה שהיא נותנת בתמורה לכסף הזה. לא בגלל שאסור על פי החוק לדבר בזה, אלא מפני שייתכן וחלק מן האזרחים, אולי גם חלק מן היושבים כאן, הם בעלי לב חלש, ושיח מן הסוג הזה עלול לעלות בזיכרונם טקסטים אנטישמיים מפחידים שצופם הנורא אנחנו יודעים. אז אולי נעצור כאן. אבל חשוב להזכיר בהקשר של פחדים שנכפים על בני אדם, פחדים שעוברים מדור לדור, חשוב להזכיר את אלפי המקובלים המודרניים, אלה בעלי הכינויים הציוריים כל כך, הרב רנטגן והרב קטליזטור והרב סימולטור, ואת הרב האטומי, ואת הרב מחלץ הפקקים, ואת הרב נגד העין הרעה, ואת הרב נגד העין השחורה, ואת האב נגד העין הרעה האדומה, ואת הרב אנציקלופדיה, ואת הרב בבא, ואת הרב נגד הפריצות ונגד הטומאה, ואת רבבות רבבות בעלי התואר החולבים את עם ישראל בעתיני האמונה והתמימות, ואין להם מספיק דליים כדי להחסן את חלב החוצפה שניגר על בגדיהם. פה נעצור בעניין הזה ונאמר, כדי שיזכר ויצוטט אם תרצו, שהאמונה באלוהים תולדותיה כתולדות הכהנים מנסחי התורות. מנסחי הכללים והפולחנים והמצוות, שחלקן אפילו חתומות בשמם. אצל הקתולים היו כמרים מיוחדים שתפקידם היה לבחון אם השטן השתלט, כן או לא, על מישהו. זה היה הג'וב שלו. ובקשר לזאת כתב דידרו, ציטוט, אינני איש דת, אני מבחין בקלות שבישופ הוא מוקיון אם הוא מוקיון, ששר בממשלה הוא בת יענה אם הוא בת יענה, שכומר יכול להיות חזיר, ושמנהל כללי יכול להיות גם אבז. והקשיבו, הקשיבו, סוף הציטוט. אני מאמין שנשיא יכול להיות גם אנס. כך כתב דידרו לפני הרבה שנים. ומי הם הכהנים הללו? מי כותב את הטקסטים הקובעים מה מותר ומה אסור? מי האנשים האלה? מאיפה הם באים? הכהנים, בהכללה גדולה מאוד ובניסיון לדבר בשפה מדויקת, כמו שאני מנסה פה, הכהנים הם אנשים שטענו שהם מסוגלים יותר מאחרים להבין ולפרש את רצונם של האלים. הם שומעים את הקולות, הם יודעים מה אלוהים רוצים. להיות כהן זה דבר מקצועי שתובע כישרון מסוים, מפני שככהן עליך להעמיד פנים שאתה יודע, גם כשאתה יודע שאתה לא יודע. זה גם מאוד מכניס, זו פרנסה טובה. הכהנים, כמעט כולם, מתפרנסים יפה מאוד, עניים אין בהם. הכהנים הם אנשים עם אג'נדה, חדורי אמונה בעצמם, אנשים שהתקרבו אל השליט בדרך כלל, או לעתים גם התייצבו נגדו, לפי הנסיבות. תמכו בו או חתרו תחתיו, ולעתים ממש בחרו אותו, המליכו אותו, משכו אותו למלך למשל. אנחנו נזכור את שמואל הכהן הנביא, אשר מצא, חיפש ומצא ומשך למלך את שאול בן קיש. שאול החמוד. איזה גורל נורא. ומי כעבור, מי שכעבור זמן מה מאס בו, והעלה לשלטון את הטוב מן הבחירה הראשונה שלו, את דוד בן ישי. הוא החליט זה ואחר כך החליט זה. כל זה כמובן בעצתו ובשמו של האלוהים. עד היום, מלכת אנגליה כותבת בלטינית על המטבעות, על השטרות, שהיא מולכת בזכות חסד האל. די גרציה או די גרטיה. למה היא כותבת את זה? מה, היא דתית? אני מולכת בחסד האל? לא. אליזבת השנייה אינה כהנת. אולי חושבת שכן, אבל היא אינה נתפסת ככהנת. וגם אני לא בטוח שהיא מאמינה באלוהים. ואם היא באמת חושבת שהאנגלים מאמינים שהאל תומך בה והיא מולכת בחסדו, אבל מה פירוש הדבר למלוך בחסד אלוהים? האלוהים הסכים שהיא תהיה מלכה? תמונה משכנעת של מוצא הדת אנחנו רוצים באפריקה. יבשת מעניינת, אפריקה. בני השבט האפריקאי יורובה מאמינים שאם הם מופיעים בהלוויות כשמסכות על פניהם, הם מקבלים את הכוח ואת היכולת לבוא במגע לא רק עם זה שמת או עם זו שמתה, ומונחים כאן לפניהם, אלא עם אלה שמתו לפני הרבה הרבה דורות ושנים, אולי אלפי שנים קודם, הם יכולים בגלל המסכה להתקשר איתם, לשוחח איתם ולהיוועץ בהם בשאלות השעה. הם יכולים לשאול את המתים אם לצאת למלחמה, או אולי להתאפק ולהבליג עוד שבועיים או שלושה. בני השבט הזה, יורובה, נהגו לשאול את המתים שמשום מה נחשבו לנבונים יותר מן החיים. אגב, חשבתם פעם למה כשמישהו מת הוא נעשה יותר חכם? מי שהיה בחיים שלו? אבל בני היורובה שאלו את המתים את שאלת המפתח. וזו באמת שאלת מפתח. בגלל מי לא ירדו גשמים? הם לא שאלו למה לא יורדים גשמים, או למה הגשמים מאחרים לרדת השנה. לו החליפו את בגלל מי בלמה, ייתכן שהיו מפתחים את לוח השנה. ייתכן שהיו מתכננים לפי לוח השנה הבדוק שלהם, שהוא פרי הניסיונות שלהם, ייתכן שהם היו מגלים את עונות השנה. הם היו קובעים על פי עונות השנה מתי לזרוע, מתי לקצור, מתי כדאי, מתי להימנע, מתי הנהר עלול לעלות על גדותיו, ולהבחין בזה או לצפות לזה או לצפות את זה חודשים מראש. אבל היורובה שאלו בגלל מי? והתשובה הייתה פשוטה. תשובה פשוטה בשבילם, אבל לא רק בשביל היורובים. היא פשוטה גם בשבילכם. כששואלים אתכם בגלל מי לא ירדו גשמים, זה נהדר, זה כל כך קל להצביע על מישהו. בגלל שכל כך קל להצביע על מישהו ולהגיד שבגללו המגפה והבצורת והשיטפון או הרבה באו עלינו. זה בגלל ההתנהגות שלו. הכהנים השליטו פחד ממוצא פיהם. אין ללעוג לעמים הפרימיטיביים, בשום פנים ואופן, לא כדאי. זה קל מדי, זה פשוט מדי. במאות ה-19 וה-20 פרץ באירופה וגם בעולם החדש, העולם המתקדם, המודרני, העולם שברח מפני היושן, העולם באמריקה, פרח מה שנקרא למשל אספיריטיזם, ספיריטיזם, פולחן הרוחות, שהוא המצאה של צרפתי אחד בשם אלן קרדק. הוא חי בין 1804, השנה הזו הוא היה תינוק, והוא מת ב-1869 בגיל מבוגר, אבל עם שכל של תינוק. מכל מקום, אלן קרדק זה כתב על אפשרות של נשמות של מתים מתרכזות להן לאיזה מפלג, לאגודה, הייתי אומר, אגודה אי שם בחלל, ושאפשר להתקשר עימן, או בשפה עכשווית, לתקשר עימן, אם יודעים כמובן את האלגוריתם המסוים. האלטרנט, כן? האלטרנט שהקדים ב-200 שנה את האינטרנט. אפילו שמו, אלן קרדק, לא היה שמו אמיתי. הרסגור חיפש ומצא שקרדק עצמו סיפר שהשם הזה ניתן לו על ידי מת שקראו לו קרדק. אבל חסידיו של הספיריטואליזם היו אנשים מאוד מאוד משכילים, באותה תקופה מאוד מאוד משכילים, מורים, בנקאים, רופאים, עורכי דין, אנשי מדינה. הצייר הספרדי הגדול גויה השתעשע וצייר ציור דמיוני מחריד. הוא רשם תחתיו, תחת הציור הזה, תרדמת השכל. אפשר, אינני יודע איך זה תרדמת השכל בספרדית, אבל אפשר לראות אותו באלבומים של גויה, את הציור הזה המדהים. כמה נועז מצידו של גויה לצייר דמות שכזו, מפלצת שכזו, ולקרוא לה תרדמת השכל. זה מעשה מאוד מאוד נועז. שהרי לא קשה לנחש מי הם האנשים שלוקים בתרדמת השכל ושאליהם התכוון גויה. זאת ועוד. השבטים שמדברים בשפת הצ'י חושבים שהכל, כל היש, כל החי והצומח והדומם והנושם והנע והלא נע, הכל מונשם על ידי רוח או תבועה בו רוח, רוח שיכולה להיות חיובית או שלילית כלפי בני האדם, על פי המידה שבני האדם האלה מעריצים או מזניחים את הרוח הזו, מפנקים או מתחנפים אל הרוח הזו, שנותנים לה מתנות או משעשעים אותה. על כן אפשר להגיד שבני צ'י חיים בפחד מתמיד לא להעליב ולא לפגוע ברוחות של הטבע, בכל רוח. דבר יש, אפילו במיקרופון הזה שדרכו אני דובר אליכם, יש רוח שעשויה לצאת ולפגוע בי, לצבוט אותי או לייבש לי את הפה. למה? כדי לא לחטוף ממנה צריך להיות אליה טוב. ובמילים רציניות, יותר לא להיענש. החלף את המילה רוח והצב במקומה את המילה אל או אליל או אלוהים, והתקבלת בזרועות פתוחות לשבט הצ'י. עם כל הזכויות והחובות של שבט הצ'י, שחלקן של הזכויות האלה גם נעימות מאוד. וזה מה שעומד בבסיס האמונה הדתית העמוקה, הפחד המתמיד מפני הלא ידוע, מפני האסון, מפני המוות, מפני הצרה. האמונה שהרוחות אחראיות למה שהולך להתרגש עלינו ולכל הדברים הרעים שבאו ונפלו על ראשינו. למשל, אדם שטובע באגם או בנהר, זאת אף פעם לא תאונה מצערת, אלא זאת הרוח של המים אשר תפסה אותו וחנקה אותו והטביע אותו במעמקיה. מסכן, היה איש לא טוב. כל האסונות הן ממוצא רוחני, כלומר דתי. כל אימת שאסון לא מתרחש, סימן הוא שבני האדם נוהגים כהלכה, ושימו לב למילה, כהלכה. כל אדם, כל אחד מעריץ משהו מפחד מפניו. הוא מקטין את עצמו לעומת הדבר שהוא מעריץ אותו. האדם מתגמד אל מול הכוח שיכול לסכן אותו. הדייג מעריץ את רוח הים, הצייד את רוח בעלי החיים, האומלל מעריץ את מי שמתחזה ומתנהג כמאושר וכו' וכו'. ואנשי שבט הצ'י, שבט הצ'י שגם בימינו יש לו חברים בכל מקום, בכל ארץ, בכל אוניברסיטה אפילו, הם פחדו לא רק מן הים, זה לא סיפור שלנו, חשבו הצ'י, הם פחדו גם מעצמם, כי בעקבות החלומות שחלמו, בני שבט הצ'י ידועים כאנשים חולמים, האמינו הם שלכל אדם יש כפיל רוחני שמתגורר בתוכו, כל אחד הוא שניים, לפחות שניים. זה נקרא the dwelling spirit, הכפיל, הרוח ששוכנת בתוכך, כפיל שמסית אותם לעשות כל מיני דברים, כפיל שמוריד אותם מהדרך הישרה, כפיל שהוא יצר הרע, כפיל שחובה לרסן אותו, חובה לדכא אותו בכל מיני שיטות, בכל מיני מלמולים, והם המציאו המון המון דרכים לדכא את הכפיל המתגורר בתוכם. אפשר על ידי מנחות, אפשר בלבוש מיוחד שהכפיל אוהב, אפשר בסדר יום מיוחד, למשל בוקר צהריים, אחר צהריים, ערב, אפשר בבישול כזה ולא בבישול אחר של מזון. חברים יקרים, הדת היא תחום של פאניקה מתמדת, הולכת וגוברת. לא תמיד חשים, היא לא תמיד בולטת כל כך, הפאניקה. ולמעשה כל הדתות, למרות מספרן הרב, ואני מדבר על אלפי דתות, ולמרות הגיוון הפנטסטי ממש, לא מאות, אני חוזר, אלפים, אלפי דתות ואמונות במשך הדורות, כל הדתות, ולמרות האומנות הנשגבה שמייצגת אחדות מן הדתות האלה, אומנות, כולן מכירות בפחד המתמיד המטיל צל מאיים על חייו של האדם. וגם אם הוא כבר מאמין, צריך בכל פעם להגביר את מנת הפחד הזו, כמו סם פחד. ואם כך הוא לגבי המאמין, קל וחומר שצריך להגביר את הפחד ואת האיומים כלפי אלה שאינם מאמינים וחושבים את עצמם לחכמים גדולים. ועל מנת אם כן להרגיע ולרצות את רוח האגם או את רוח היער, האדם הפרימיטיבי וגם רבים מבני האדם שירתעו מלהגדיר את עצמם כפרימיטיביים, חשים צורך להעניק לרוח, לאל, לאלוהים, לאליל, את מה שהזכרנו קודם, מתנות, מנחות, קורבנות, כפי שהתורה קראה להם. ועל פי כללים מדויקים כמובן, לא לפי איך שמתחשק, לא מתי שמתחשק, אלא בניצוחם של סדרני טקס, של כהנים. האדם מקריב לרוחות האגם בעלי חיים למשל. האדם שר לרוחות שירים יפים. חלקם יש להודות יפים מאוד מאוד, אולי היפים ביותר שנכתבו בכלל, יצירות שאין שיעור לגאונותן. הוא שר בסופי השבוע. האדם מבטיח הבטחות לרוחות היער, אם האדם הוא שר בצבא, הוא עשוי לשרוף את ביתו האהובה, כדי להבטיח שרוח תנשב במפרשים השמותים של הצי שלו, והוא יוכל להתקדם לעבר טרויה. ואז אחרי שהוא מעלה באש את ביתו, הרוח באמת מתעוררת בתמורה למחווה המצמררת של אגממנון הנבגד. כן, כן, זה קרה. כהן אחר מחטט בכבד של פרה, כדי לדעת בגלל מי פרצה המגפה בעיר טבעי. בכבד הוא מוצא את התשובה. כהן אחר מחפש פרה אדומה כדי להכין מהאפר של החומר שיחטא ויבטל את הטומאה, למשל. ושאלתם את עצמכם פעם? אולי כן, אבל מעניין לאיזו תשובה הגעתם. אני סקרן מאוד לשמוע את התשובה שלכם. מה זה טומאה? טומאה, בתת. תת וו מם א' ה'. מה טיב הזיקה הזו שבין אלוהים והמצב שקרוי טומאה? מה זה טומאה? המילה הזו שבאוצר המילים, הספר הנהדר הזה, באוצר המילים של השפה העברית, פרופסור רבין ושל צבי רדי, סליחה, היא מופיעה בדיוק לפני המילה טמטום, טומאה. 2.5 עמודים של אותיות קטנות 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 של מילים נרדפות למילה טומאה. תראו כמה היא מוטמעת בתוך שפתנו, בתוך הווייתנו. מוכרחים להודות, יש לזה משקל. הנה כמה דוגמאות. נטמע על ידי שנגע במת, או נטמע על ידי שחטא, ונגע במשהו שאיננו טהור. מהעיסוק בטומאה אנחנו נבין מהו ההפך מטומאה. טוהרה. גבר מתמה אישה שאינה אשתו, אם הוא עושה איתה כל מיני דברים. מצורע מתמה כהן. אדמה נעשית תמאה אם בעל האדמה חטא לאלוהים. אישה הוא תמאה אם נישאה בשנית, ולכן לא תוכל לחזור ולהינשא לבעלה הראשון, כי היא כבר תמאה בשביל בעלה הראשון. שבט שלם של בני אדם אסורים במגע כי הם תמאים. יש תומאה פיזית, יש תומאה רוחנית, יש תמאי לב, יש תמאי שיקוץ, יש תמא שפתיים, יש תמאי יצר, ויש מה שנקרא ולד תומאה. או, בשבילי זה היה חידוש גדול מאוד, אולי גם בשבילכם, מה זה ולד תומאה? בן של תומאה. מהו ולד תומאה? מישהו יודע? תלמיד חכם יש פה בינינו? ולד תומאה זה תת תומאה, תומאה שפחותה מתומאה רגילה. יש ממתת שערי תומאה, 49, ממתת, ותאמינו לי, אם עוברים עליהם אחד אחד, אין בינינו אחד פה, וגם מחוץ לאולם הזה, ומחוץ לתל אביב אפילו, שאינו תמה. ובכל זאת, מה זה תומאה? הרי היא חייבת להיות משמעותית, אם היא כל כך ברורה, וכותבים עליה, ומשתמשים במילה הזו. מה זה? זה מצב פיזי להיות תמה? זו תחושה? זה תואר שמישהו מדביק למישהו, מקלל אותו כמו טמבל? אולי זו השמצה? אולי זו רכילות? מה זה? אבן יסוד בכל אמונה, תומעה. אחות לכפירה, אחות לזוהמה. אין שום באור מתקבל על הדעת מה זה תומעה. לא פיזי, לא פסיכולוגי, בשום תחום אחר. אפילו במיקרוסקופי אפשר לגלות אותה. המושג שגור ונתון בשימוש אך ורק בדתות, בטקסטים דתיים. כמוה, כמו שרמזנו כבר, התוהרה. מה זה טהור? גם הוא מושג דתי, טהור, להיות טהור. מאוד מאוד ייחודי, לא? וכמו הוא גם עוד מושג שקיים רק בשיח הדתי, האמוני. קדוש. או אינו קדוש. מה זה קדוש? זה מופיע פעמים רבות כל כך בכתובים שאנחנו מצמידים לכתובים האלה שאנחנו כבר קוראים להם כתבי קודש. כי מה? הם נכתבו באצבע אלוהים? אבל בכל זאת, מה זה קדוש? חוקרי השפה מלמדים, קדוש בא מהצירוף מיקוד אש. מקד אש, ממה שמוקרב לאל, מוקרב לאש, קדוש, קידה לאש. אחר כך גדל המושג ושוייך לכל מה ששייך לאל, ואפילו שאין בו אש, אין בו שריפה, כמו שבת קודש, זה שייך לאלוהים. הר קודש, בית קודש, בית מקדש. ומכאן כבר המרחק קטן ליין קודש, וינו סנקטו, אם לומר את זה באיטלקית, לשפת קודש. שפת קודש, מה היא שפת קודש? שהיא שפה מיוחדת לתפילות ולשיח עם אלוהים. וכך זה מתגלגל גם לאדם קדוש. מה זה אדם קדוש? אדם שהוא כל כך קרוב לאלוהים, עד שבמותו הוא כבר שייך לאלוהים, כפי שמלמלנו כל כך הרבה פעמים, כשליווינו את המיתים שלנו אל מנוחתם בבתי הקברות. אין אלוהות אם כן, שאין בה תומעה, תוהרה, ובני אדם קדושים, ואין אמונה דתית שחפה לחלוטין מהמושגים המטושטשים והמבלבלים האלה. לעומת זאת, יש אמונות שפורצות את התומעה והתוהרה גם לעבר הירקות, והפירות הים, ועל כפות ומזלגות, כן. כפית יכולה להיות טמאה. כן, וגם על חוטים ועל אריגים שלמים ועל משקאות, מים, שמן, יין, דבש, חלב ודם. אליהם הנוזלים שיכולים לחטוף תומעה. כן, כן, יש דם תמה שאסור להראות אותו לעורקים של אדם שאדם שלו טהור. יש כזו אמונה. ויש גם אופנה שהיא טהורה או טמאה. והמאמינים מתייחסים לאופנה הזו בדקדקנות שאין למעלה ממנה, והם מצרפים לה גם קודקס או נשים מחרידים לעברייניות או לעבריינים שהולכים לא על פי כללי האופנה. עד איפה בדיוק צריך להגיע השרוול? הכל בחתימת ידו של אלוהים, כמובן באמצעות המשווקים שלו שהם הכהנים, הקדים, הבישופים, הגורואים, השמנים, המשגיחים והרבנים. כאשר עיריית פירנצה רצתה לשלוח לארץ כמתנה העתק נאמן של פסל דוד, יצירתו המפוארת של בואנורוטי, של מיקלאנג'לו בואנורוטי, הנהלת עיריית ירושלים, שבראשה עמד אז בחור מוזר בשם אהוד אולמרט, למה מוזר? כי הוא סירב לקבל את הפסל. אשתו ציירת, אבל הוא סירב לקבל את הפסל. הוא השתתף בהצבעה והצביע נגד, ולכן בעיניי הוא מוזר. ובכן, כאשר סרבו לקבל את המתנה הזו של עיריית פירנצה, וכאשר מוזיאון צרפתי ביקש לשגר העתק של ההוגה, האדם החושב, הפסל המפורסם של אוגוסט רודן, פנסור, לתל אביב, סרבו לקבל את זה ונתקלו באותו גוף שקובע מה ראוי ומה אינו ראוי מבחינת משהו שאנשים יישאו אליו את עיניהם. המוסדות הישראלים פחדו מזעמם של הרבנים שראו בהערצת היופי פולחן של אלילים. אז הם פחדו שתבון הבנות ותשתחוונה שם בפני הגברים הירומים בכיכר בשעה 2 לפנות בוקר. פחדו מזה. אני מתפתה לספר לכם סיפור אישי שעולה בזיכרוני הרגע ממש עכשיו. אבי, שהלך לעולמו בגיל 87, עשה עבודת אומנות לפי הזמנת הרבנות הראשית של תל אביב, בבית הרבנות באגף השמח של הרבנות בתל אביב, לא באגף הגירושין, אגף הנישואין. זה, האגף החזיתי הוא של הגירושין, הוא יכול להיות שמח, אבל לא תמיד. מכל מקום, בצד, נדמה לי שזה מכיוון רחוב סוטין, זה האגף השמח. ומי שכיסו לא עמוק מספיק יכול גם להתחתן שם בתקציב של הביטוח הלאומי. אם כן, אבי הוזמן יחד עם חבר טוב מאוד שהיה לו אז, הוא מפורסם הרבה יותר ממנו, נחום גוטמן, ושניהם הוזמנו לעצב את קיר המזרח של אולם הכניסה במוזייקה של אולם החתונות. והם התלבטו הרבה מאוד מה לצייר שם, איך מעצבים. זה הרי לא פשוט בבית של רבנות לעשות קישוט, צלם, תמונה. אז הם חשבו, מצאו במקורות וגם קיבלו המלצה שזה אוקיי. עשו את ברכת הכהנים. הנה ככה, פורסים את כפות הידיים עם פיסוק בין שתי האצבעות. אז הם עיצבו ידיים בכל מיני תנוחות, וכאשר תבקרו שם, מי שעוד לא נסו ויבחר לרשם להתחתן שם, יראה את התמונה הזו שעוד קיימת ועומדת. גדולה, קיר שלם, במוזייקה. אבל באותו זמן הוא עבד בכנסייה בירושלים, אבא, כנסיית הקבר, והוא עיצב שם לא עלינו את תמונת הצליבה של ישו והמשפחה, את צלמו של הבחור האומלל ומנצרת. הייתה שריפה בכנסייה ורצו לחדש את הפרסקו שהשחיר וקראו לאבא אנסקי שיעשה את זה במוזייקה. וזה מונח שם עד היום בכנסיית הקבר, בסוד. מיד אחרי הכניסה שמאלה תוכלו לראות את זה. דרך אגב, עם הפרופיל שלי ישו. זה היה סוד גדול, זה היה סוד של המשפחה עד שנפטר אבא. שום פרסום, שאף אחד לא ידע שהוא עשה את זה, שום רמז, שום סיפור שהוא עשה גם את תל אביב וגם את ירושלים, שמה התנכלו לו חס וחלילה. האנשים בירושלים, בכנסיית הקבר, שאבא ככה פלט לפני אחד מהם, שהוא עובד גם בתל אביב, אמרו, לא, אנחנו גאים מאוד שיהודי עושה לנו את תמונת הצליבה. אבל גוטמן אמר, אל תדבר על זה, אנסקי, יורידו לנו. סוף הזיכרון. אצל מאמינים בעולם העתיק התפתחה נטייה שאבות האומה שלנו היו משוחררים ממנה. זו הנטייה להכניס את אלוהים הביתה. להכניס אותו הביתה לחצר, או לחדר השינה, או לחדר האורחים. את האלוהים או את אמא שלו. תמונה או תזכורת בצורה של מזוזה, כל אחד רואה אפילו בבנקים, אפילו בכניסה לבית הסוהר יש מזוזה, או פסל, או שני קרשים מוצלבים מעט זית, תלויים על הקיר, מעל השינה, ככה, למען חלומות טובים. זה טוב לראות מכשיר עינויים לפני שאתה נרדם. מצד אחד, זה טוב מאוד שאבותינו שלנו אסרו על כך באיסור מפורש. זה הרי תופס מקום בבית גם. מצד שני, זו הסיבה שתל אביב, ירושלים, קצת פחות חיפה, הן ערים חפות מאומנות ומפסלים שמקשטים את הרחובות, הכיכרות והגנים של כל עיר, בהודו, איסטנבול, פריז, ניו יורק ורומא, אנחנו אחרים. יש ספשייל של דוד בן גוריון, בנמל התעופה הגדול, שם ראש קטן ומוצנע בדבוק לקיר באולם הנכנסים. יש גם פורטרט אחד, נכון, במקום ציבורי מאוד מאוד ידוע, פורטרט אחד של תיאודור הרצל, תלוי באולם המליאה של בית הנבחרים בכנסת, על הקיר של דני קרוון, והוא משקיף על האולם, לפעמים מלא, לפעמים פחות, ועל אורפו של הנואם. זהו. צו מקראי מפורש שנשמר בקף דנות על ידי כל מועצה ורשות מקומית במדינת ישראל, לא תעשה לך פסל ומסיכה, כתוב שם, וגומר. במחשבה שנייה, משהו מאוד חיובי יש באיסור הזה של הצבת פסלים של מנהיגים פוליטיים וגנרלים בראשי חוצות, נכון? זה היה הופך טיול תמים בגן ציבורי בתל אביב לצפייה בפופוליטיקה. מכל מקום, הדתות מכריזות על אנשים מסוימים אשר שרתו אותן בנאמנות כעל אנשי מופת. זה מעניין. הן מצמידות לשם של אנשי המופת, של איש המופת, את התואר סיינט, קדוש. לא בכל הדתות, בקרב מאמינים של דת קרובה לנו מאוד, הדת של אבותינו, יש קדושים שגם אחרי מותם מתקיים סביבם פולחן של תפילות, נרות, דמעות, מלמולים, פתקאות, כתובות ושלטים. הם כאילו לא מתו בכלל. בעולם הנוצרי הפולחן הזה נקרא רליקס, רליקסיות, אין נדמה לי שאין בעברית. ביהדות זה קיים ובהרבה מקומות, זאת אומרת עבודת עצמות, עבודת מתים. אנשים מתפללים למשל על קברי צדיקים, וקברי צדיקים משופצים, קברים של מוסלמים עשירים אולי שיפצו אותם ועשו אותם לקבר צדיק שיכול להביא פרי בטן או למצוא חתן. חממים נטושים כאלה שמשתתחים מאמינים שרוחם של הקבורים מקשיבה ורושמת את הבקשות. יש מנקים ומחזיקי מפתחות ששומרים על החממים האלה והם מתפרנסים מזה. יש גם מקומות שכותבים פתקאות עם מספרים של לוטו ומבקשים שהאל יעשה כך שהמכונה תוציא את המספר שהם רשמו. ועכשיו הפתעה. הפתעה. לדת, זה הפתעה כי קשה להאמין שמישהו יאמר את זה, לדת אין יסודות מוסריים. לא. יסודות הדת הם מגיים, הם ניסים, נפלאות, יסודות מגיים. נלך להתחלה, לראשית. ספר בראשית. כאשר יעקב מפיל בפח את עשיו וזוכה ברכוש המגיע לבן הבכור, על פי חוק ונוהג וכלל, לא בת קול מן השמיים אמרה לו לרמות את אבא. לא, לא, לא. כאשר יעקב ואמו משקרים בשקר גז את אביהם הנכה והעיוור יצחק, שבקושי מזהה, לא, קולות הוא מזהה, אבל הוא משש ואמר, הכל כל יעקב, אבל הידיים ידי עשיו, הוא לא זיהה את כל בנו המתחנף, אבל חוש המישוש... כאשר אנשי קריית יערים, למשל, ביקשו להעביר את ארון הברית, ארון הברית שעלה איתם, עשה איתם את כל הדרך, מסיני, בעגלה לירושלים, והשברים מועדים, עולים על איזה אבן, העגלה נוטה על צידה, והארון יכול ליפול ולהישבר, ארון הקודש עם לוחות הברית, ועוזה המסכן, עוזה, מה עושה עוזה כשהוא רואה את זה? אז הוא מושיט ידיים כדי למנוע מארון הקודש ליפול ולהתנפץ על הסלע. מי הורג אותו? אלוהים. אלוהים, הוא ולא אחר, הורג את עוזה, שנדע, שניזהר, שנעמוד מן הצד כאשר נראה משהו שאנחנו מבינים בתחושה הכי טבעית והכי ברורה, הכי ספונטנית, שמשהו שקורה אסור שיקרה. לא, לא. זה יעלה לנו בחיינו כמו שקרה לעוזה המסכן. הרי זה בלתי מוסרי בעליל, המוות של עוזה. כל ילד עברי לומד את זה. דברי הימים, א', דת היא לא מעשית, היא לא מועילה בשום בחינה נפשית, היא לא מועילה, היא לא מרגיעה, היא לא מנחמת, אפילו שנדמה שאתה בא למצוא נחמה באפלוליות הקרירה של הכנסייה. היא לא מגבירה את החמלה, היא לא מגבירה את הנדיבות, היא מסמנת באדיקות את הכופרים, מעודדת חרמות ועונשים ומאיימת בעונשים. היא לא מוקיעה את האכזריות, היא לא מגנה על החלש ועל בעל הרוח החופשית. לא. אנחנו יודעים מה היה באירופה. מסתכלים על זה אפשר בעין חדשה, ואז רואים כמה שהיא צינית, קרה ומתבוננת מן הצד הדת. על כל פנים נושאי כליה. לכל הדתות, חוץ מאשר לדת היהודית, הייתה תרומה אדירה לאומנות הפלסטית, המוסיקה, האמונה באלוהים לא תרמה דבר וחצי דבר, אבל למדעים, לחקלאות, לגיאוגרפיה, לרפואה. חוץ מאשר לרישום ההיסטוריה ולארכיאולוגיה, בזה היא תרמה הרבה מאוד, הם ישבו, רשמו ורשמו ורשמו. האמונה באלוהים איננה מגינה על האדם מפני הרשע. האמונה באלוהים אינה מונעת מלחמות. האמונה באלוהים, אני מגלה בסוד, אינה מונעת רעידות אדמה. האמונה באלוהים, אני מדגיש, היא מגיה. כלומר, הדת מנסה להפר את מהלך העניינים שבטבע. מגיה, אמונה בניסים, נפלאות. ניסיון להסביר את הבלתי מובן, את הבלתי נתפס. המושג אתאיזם לא היה קיים ביוון העתיקה, אפילו שזו מילה בשפה היוונית. הביטוי הוא יווני, ומורכב מהמילה א, שפירושה בלי, ללא. א, מיקרופון זה בלי מיקרופון. אטום זה משהו בלתי ניתן לחלוקה, אטום. תאוס, מה זה תאוס? תאוס זה אל, תאוס, הייתי אומר אפילו דאוס. כולנו מכירים את הביטוי דאוס אקס מקינה, האלוהים שיורד מן המכונה על הבמה, הוא פותר בעצם את הקושייה שהתעוררה במהלך ההצגה. המוחות הטובים ביותר של המין האנושי ביקשו לחקור את התופעות שקשורות בדת, בתופעות האלה הבלתי נתפסות והלא מובנות בטבע. הכל. עונות שנה, זריחה, שקיעה וכוכבים, מי יכול להסביר את הדבר הזה? שכב לך על הגה בסיני, תביט בשמיים ובכוכבים, תגיד, אתה לא מתחיל להאמין באלוהים? מה זה לידה? מה זה מוות? שערות, התפרצויות של הרגש. אפילו בערוץ 8 כשרואים התפרצות של הרגש, מתחילים להאמין באלוהים. החיפוש הזה התחיל אצל אנשים פנויים ביוון, לפני הרבה שנים. וזו כבר סטייה דתית, כי אסור לחפש, הדת אוסרת לחפש. אסור לחקור, צריך לשמוע, לקבל ולהאמין, סגור סוגריים. הרקליטוס, האפל, ידעתם שזה הכינוי שלו? האפל. הוא חי ביוון בערך 537-475, בין לבין, בשנים האלה, לפני הספירה. הוא סבר שהשינוי המתמיד הוא שמציין את החיים. זו הייתה התשובה שלו, שינוי, כל דבר זז, הכל זורם, מכירים את זה? הוא נהג ללמד, אינך יכול לטבול פעמיים באותו נהר. איך אפשר? הרי אני יכול. למה? אבל המים זורמים, ואם המים זורמים זה לא אותו נהר, זה לא אותה מים. בניגוד לדת שמעדיפה את הבלתי משתנה, את הקבוע, הרקליטוס הנהיג יסוד חדש, תבוני, יסוד דינמי, שבשביל כהני דת זה יסוד שעשה את תורתו כל כך חשוכה ומסוכנת, עד שהם קוראים לו עד היום הרקליטוס, הרקליטוס האפל. אנחנו אומרים רק הרקליטוס, את האפל הורדנו. החושך, האפלה, האפלה במרכאות הייתה מהפכנית, החשיבה הייתה מהפכנית ומסוכנת. הדת תראו כמה מעניין. הדת היא המהירה. תפקידה להוציא אותנו מן האפלה. היא זו שמקדשת את הקבוע ואת הבלתי משתנה. דווקא את הקבוע ואת הבלתי משתנה. קסנופנס חי בערך באותם שנים, הוא נולד ב-570 לפני הספירה. גם הוא היה משורר של האג לרעיון שהאלים דומים לבני תמותה. הוא העיר שעל פי ההיגיון הזה, שאם השברים היו מסוגלים לחשוב, הם היו בדמיונם עושים עולם שהאלוהים שלו הוא שור. הוא עוד אמר שמאחר שזה בלתי אפשרי לדעת את האמת כולה, בלתי אפשרי, שהאמת היא כל כך מקיפה וכל כך רחבה וכל כך חסרת גבולות וממדים, אין סוף שכזה, צריך לפעול בעזרת הנחות המתקרבות הכי הרבה אל האמת. כך אמר האיש החכם הזה, קסנופנס. זה רעיון שהשפיע עוד במאה ה-20 על קרל פופר, שאין גבול הידיעה, אי אפשר לדעת הכל, כי ברגע שהגעת לאיזושהי אמת, יש עוד אמת שנסתרת מפניך וכולי. מהו אין סוף? זה מושג שבכלל יכול להפיל בן אדם לא דתי למשכב, הוא יכול לקבל חום מזה, אין סוף. ומה קורה כשהגעת לסוף? אז יש עוד סוף פלוס סנטימטר, מה זה? עד כמה אמיצים היו האנשים האלה? עד כמה הם סיכנו את צווארם כאשר כתבו את הדברים האלה, ולא שמרו אותם בסוד, או הרהרו בהם בינם לבין עצמם, אלא הטיפו להם, כתבו אותם. פרוטגורס, אחד מהענקים, הוא טען שהאדם הוא המידה של כל דבר קיים. לא איזה כוח חיצוני שלא חייבים לציית ולהשתעבד, שהוא מכתיב את הכללים. האדם, הוא היה ידידו של פריקלס, מנהיג הדמוקרטיה האתונאית, ובנוגע לאלים, אמר פרוטגורס, בתבונה שאין שנייה לה, אין באפשרותי לבדוק אם האלים קיימים או לא קיימים, בשל קוצר חיי כבן אדם. אתם מבינים את החוכמה שיש בזה? שימו לב. לא אני ולא אף אחד מכם, כי גם אתם בני אדם. הוא לא אמר אין אלוהים, זה לא. הוא אמר, אני לא יכול להיות בטוח שאין אלוהים, כי אני חי מעט מדי זמן. עכשיו אנחנו באים לאריה שבחבורה, חבורת האריות הזו, אריסטו. הוא היה תלמידו של אפלטון, מוח אנציקלופדי, מדהים. הוא כתב על נושאים מאוד מאוד שונים ומגוונים, ואשר בניגוד למורה שלו, אפלטון, הוא נטע לחקור את העובדות. הוא לא האמין בשום דבר, אלא אם כן הוכח לו, או הצליח להוכיח לאחרים, שזו עובדה. הוא לא קיבל שום דבר כנתון שאין להרער עליו. עובדות, רבותיי, עובדות נחקרות ומוכחות. אריסטו. הוא הגיע מוקדם מאוד למסקנה שמה שנצחי הוא החומר. הקביעה הזאת שחררה אותו מספקולציות מיותרות לגבי רוחות ואלילים. שימו לב לחוכמה. שימו לב לחוכמה. רק אנשים מאוד מאוד זהירים ונבונים נחנו בה. אנשים שלא רוצים לשתוק, אך גם לא להסתכסך עם השלטונות. אריסטו הכריז שהעיסוק בדת ובאלוהים הוא האצילי שבעיסוקים. זה נעים לשמוע גם אם אתה כהן גדול. אבל אין שום שריד לאצילות הזו בכל המפעל האדיר של אריסטו, בכל מה שכתב לימד או לימד. מפעל חיים אדיר. הוא היה מורו של אלכסנדר הגדול, מורו ומדריכו, אלכסנדר מוקדון. מגיל 13 הוא היה מורה שלו. ובהגיעו למלכות, אלכסנדר, זה, העמיד למורה האהוב והמשכיל שלו והשאפתן שלו, הוא העמיד לרשותו את הסמכות על כל הדייגים, ומינה אותו לפקיד הממונה על הדייג. זו המשרה שאריסטו התפרנס ממנה באחרית ימיו. עובדה. על כל הדייגים ועל כל מגדלי העופות בממלכה. אריסטו מורי הטוב, אני יודע שאתה לא תקבל ממני שום דבר, אבל אני ממנה אותך, אולי בשביל הפנסיה, לראש הדייגים. הוא לא עשה את אריסטו לכהן גדול. לא, לא, לא. הוא לא רצה לפגוע בו. וזה מביא אותנו עכשיו להתאבדותו המאולצת של סוקרטס. או סוקרטס, האזרח היקר הזה של אתונה, שאמר, וזה נשאר איתנו עד היום, לא אתן לאתונאים לחטוא יותר מפעם אחת נגד הפילוסופיה, נגד אהבת החוכמה. איזה ערמומי, שד. נגד התבונה, לא אתן להם לחטוא יותר מפעם אחת נגד התבונה. הירושה הפילוסופית של אריסטו השפיעה מאוד מאוד על היהדות, אתם יודעים? עלינו, על מקורותינו ועל החכמים שהורישו לנו חוכמה כתובה ומשכילה, למשל הרמב״ם, וגם על הפילוסופיה הערבית הצעירה, אבן סינה. ייתכן אגב שאני לא בטוח שאימו של אבן סינה הייתה יהודיה, אבל אני מוחק את זה גם מן הזיכרון, וגם אני מבקש שאתם תשכחו, כדי שלא נגיע למשהו בהמשך המחשבה הזו אל האייתולות. אז נעצור פה בזה. סוקרטס, סוקרטס, אי אפשר להמשיך הלאה לפני שאומרים עוד משהו על סוקרטס. אי אפשר בלי סוקרטס. הוא הכחיש שהוא חסר אל. הוא אמר לו, נכון, זה לא נכון שאין לי אל. אמרו לו, אתה חסר אל, ודאי, 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 אתה אשם ואתה אדם בלתי ראוי. אז הוא אמר, לא נכון, יש לי אל. יש לי אל שמדריך אותי בחיים. ויש לו גם שם, לאל שלי קוראים דיימוניון. אנחנו לא משתמשים בזה, אנחנו לא אומרים דיימוניון, אבל סוקרטס אמר, זה שמו של אלוהים שלי, דיימוניון, יש לו שם. אז האשימו אותו, אויביו הרבים, על ה... עצמאות הזאת שלו ועל מחשבתו והגותו, ובכתב האישום שנשמר עד ימינו כתוב שהוא חתר נגד האמונה באלוהים. זהו, הוא משחית את הנוער, הוא משכנע את הנוער שלא כדי להאמין באלוהים, ונעשה לו גם שימוע, ועשו לו שימוע, כן, ונתנו לו הזדמנות לחזור בו מדברה ולהגיד שיש אלוהים ושהוא לא משחית את הנוער, ואפילו ירגנו לו בריחה מבית הסוהר לפני ש... ירצו אותו לשתות רעל. אבל הוא לא הסכים, הוא התאבד. ידוע, מהתקופה ההיא יש עוד שם אחד חשוב לדעת וללמוד אותו, אפיקורוס. ונסיים ברשימה הזו. אפיקורוס, הוא היה מייסד האסכולות הפופולריות ביותר של הפילוסופיה היוונית, אפיקורוס. ועל שער ביתו, הבית שבו לימד, הוא שם כתובת, המכללה שלו, האוניברסיטה שלו. הכתובת שמורה איתנו עד היום. יש לי התרגום העברי שלה. נוכרי נוכרי, העובר בדרך, העובר ושב. לא, אני חושב שככה זה הולך. נוכרי נוכרי, העובר ושב, טוב תעשה אם תתמהמה. כי כאן המידה העליונה היא התענוג. איזה רעיון. כתובת שרויה להתנוסס גם בשערי משרד האוצר בירושלים. המידה העליונה היא התענוג. לפי דעתו של אפיקורוס, וזו הסיבה שאני מזכיר כאן את שמו, האלים אדישים לגמרי למעשי בני האדם. לא אכפת להם בכלל. אלה באלה ואלה באלה. ולכן מנקודת ראותו של האדם, הם אינם קיימים. המגמה המהפכנית של אפיקורוס החכם הזה, מתגלה גם מן העובדה שהוא קיבל גם נשים וגם עבדים כתלמידים באוניברסיטה שלו. המידה שבה הרגיז את שמרני זמננו ושמרני זמנו עדיין מורגשת בספרות התלמודית והיהודית. כל סוטה מן הדרך הישר קרוי על שמו, אפיקורוס. שם גנאי. ברבעון האחרון, ברוח הרבעונים האחרונים של הבנקים, של ההרצאה שלנו, אני רוצה בכל זאת להזכיר עוד שם אחד. לוקרטיוס. מה תרומתו של לוקרטיוס לדיון הזה שלנו? הוא העביר את מחשבתו של אפיקורוס לעולם הרומאי. חיבורו העיקרי של לוקרטיוס נקרא השירה הגדולה של טבע הדברים. דנטורה ררום. טבע הדברים. החיבור הזה, שהוא מקסים למי שיכול לקבל הדרכה טובה שתלווה אותו בקריאה. החיבור הזה חובר כדי להילחם באמונות התפלות, כדי להילחם בפחד המוות. שנים פחדו ממוות. אז הוא אמר, יש לי ספר שמונע ממך לפחד מהמוות, ודאי הפוך לבסלר. כמו אפיקורוס, הוא ייחס את השינויים ואת התופעות שאנחנו רואים בעולם, לא למעשה של אלים, ולא לאלוהות כלשהי, אלא כמה נפלא, לתנועות של אטומים. תנועות של אטומים כל כך קטנות, שאיננו מבחינים בהן, אין זזות. גם כשהדבר מוצק, קיימת בתוכו תנועה. האם אפשר להצביע על נבואה יותר מדויקת ומרגשת בדיוק? 49 שנים לפני הספירה. נפילת האימפריה הרומית הנחיתה מכה קשה מאוד על התפתחותה של פילוסופיה אהבת החוכמה. אבל תזכרו את השם הזה, לוקרטיוס, אטומים. אנחנו עכשיו בימי הביניים. ובימי הביניים היו קבוצות גדולות של בני אדם מאוד מאוד פוחדות. הקבוצות האלה נרדפו לא רק על ידי האלים, הם נרדפו גם על ידי הכנסייה שהאשימה אותם במה שאנחנו קוראים לו אתאיזם, אי אמונה באלוהים. בימי הביניים, כינוס כמו שלנו פה הערב בבית יד לבנים, היה מסתיים במוות למארגנים. צר לי לומר לכם, אולי גם לחלק מכם, בוודאי ובוודאי גם לי, מוות לא היה בהכרח הנורא בעונשים, לא לא. פייר אבלארד, פילוסוף צרפתי, מאמין, מרצה מפורסם בנוטרדם, בפריס, הוא התאהב באחייניתו, אחייניתו של בעל משרה, לא שלו, שלו עצמו, לא היה כאן גילוי עריות, אחייניתו של בעל משרה רמה שהתנגד לקשר הרומנטי הזה. האהבה הזו הביאה בטבע הדברים להיריון, וכדי להניש את אבלאר, סרסו אותו. חתכו לו. זה קצת יותר מצחיק מסרסו אותו. אבל נורא באותה מידה. השאירו אותו בחיים. אז הוא כתב ספר. סיק אה נון. ההוגה הזה, אבלאר, מעמיד אלה מול אלה את הסתירות מאות שנמצאות בספרי הקודש. כתוב דבר והיפוכו, דבר והיפוכו, דבר והיפוכו. הוא העיז, למה הוא העיז? כי כבר סרסו אותו, אז מה יש לו כבר להפסיד? הוא כתב על הסתירות וההפכים ואי ההיגיון והשטויות, אי ההיגיון הרצוף של ראשי הכנסייה. הספר הזה ערער את הדוגמות הדתיות, אבל היה מאוד מאוד פופולרי. והוכחה לפופולריות שלו, יש לנו 11 כתבי יד אותנטיים, מקוריים של הספר הזה. והוא מן המאה ה-12. כלומר, שמרו אותו עוד ועוד ועוד בסוד, בשקט, הסתירו אותו. הדקמרון של בוקאצ'ו, איזה ספר חביב, הוא נכתב ב-1347. שם מוזכר הרבה מאוד כאחר הגיבורים משורר איטלקי ששמו קוולקנטי. גוידו קוולקנטי, כמו שם של במאי קולנוע, קוולקנטי. הוא חי כמאה שנים וחיפש בכתבי אפיקורוס הוכחות לאי קיומו של אלוהים, לאתאיזם. הוא רצה להתחזק באמונה שלו, והמשורר הזה נשא את ביתו של המנהיג הפוליטי, וההערות המרגיזות שלו הביאו בסופו של דבר, בגלל מה שהתגלה שהוא כתב, לכך שפתחו את הקבר שלו, והשליחו ופיזרו את העצמות שלו, או שרפו אותם עוד פעם, או מה שמצאו שם, גם של אשתו, הכל לפח השפע ושכל העיר תראה. עד כדי כך הולכים אחורנית במותר ובאסור. אם יתגלה שמת מסוים כתב משהו בחייו, אוי 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 אוי, יביאו טרקטור. גילויים אלה של אנטי דתיות בחושך של ימי הביניים לא חייבים להפתיע את מי שזוכר, או קרא שב-1250 נפטר הקיסר הרומאי הקדוש פרידריך השני, ופרידריך השני, שהעדיף לגור בסיציליה, שכתב גם חיבור מקסים, אין זמן לתרגם אותו לשפתנו, אבל אפשר למצוא אותו בספריות, הוא כתב חיבור שנקרא שלושת הרמאים. איזה ספר. דטריבוס אימפוסטוריבוס, שלושת הרמאים. עוד מעט אני אגיד לכם מי הם שלושת הרמאים. הספר הכי פופולרי של התקופה. הוא נשמר במחתרת עד המאה ה-18. ומי הם שלושת הרמאים? משה רבנו, ישו הנוצרי והנביא מוחמד. מוחמד. סלמן רושדי יגיד לו לפרידריך השני שזה מסוכן עד היום בשבילו. שפינוזה. מי היה שפינוזה? גם הוא נוגע לענייננו. הוא הגדיר את אלוהים כמזוהה עם הטבע. הוא שם סימן שווה. אלוהים טבע. דאוס סיבה נטורה. יהודים ונוצרים ראו בשפינוזה אתאיסט, בלתי מאמין, איך כזה, מפני שלא האמין באל של התנך. הוא לא האמין בנצח הנשמה, בגלגול הנשמות. החרימו אותו, נידו אותו, אבל מייסד הציונות, בנימין זאב הרצל, ראה את עצמו כאיש ציוני וכשפי, כי, איך הוא קרא לעצמו? שפינוזי, אני שפינוזי, אמר הרצל. גם דוד בן גוריון הגדיר את עצמו בשיחות פרטיות וגם בכתובים, שפינוזי. ההיסטוריה האנושית היצירתית, הכתובה, רצופה בעשרות ואולי מאות אנשים שהיו מאוד מאוד אמיצים. דניס דידרו, סופר, פילוסוף, הוא היה העורך ובעל הרעיון של האנציקלופדיה. תארו לכם להתקיים בעולם שאין בו אנציקלופדיה. כמה זה קשה לאדם חושב עם תאבון לחשיבה. הוא מצביע על עצמו בכתביו כעל חלוץ רעיון הסלקציה הטבעית, הברירה הטבעית. פעם ראשונה ששמעו את המשפט הזה, ברירה טבעית, סלקציה טבעית בשפתו, מה שקדם לתגלית הגדולה של דרווין שחי 100 שנים אחריו. הוא כתב את המכתב אל העברים. הוא ביקש להוכיח שכל הידוע לנו בא לנו באמצעות חושינו בלבד. איננו יודעים דבר, אלא אם כן עבר דרך החושים. אין שום דבר אחר ולא יכול להיות דבר אחר. אין דבר כזה שנקרא רעיון נצחי, שאותו רעיון שטבע בנו כביכול האל. גם אם אתם מרגישים שגיבורים כאלה היו יותר מדי עבור השלטונות, אתם צודקים. השליחו אותו לכלא. כלא מאוד מאוד נחמד, שנקרא ונסן, לא עלינו. אבל לא הרגו אותו. ולא הביאו אותו לשיגאון, ולא הביאו אותו להתאבדות. אפילו שחררו אותו. ואז, הוא אמר, אני מוכרח לעשות את זה. אני עושה אנציקלופדיה. אני אוסף את כל הידע האנושי ומסביר אותו. ואני אומר, מה זה זה ומה זה זה? מה זה ציפור ומה זה לחם? המילון הרציונלי של כל הידע בעולם, של כל המדעים, כל האומנויות, כל המקצועות. למעלה מ-200 משתפי פעולה נטלו חלק ביצירה הזו, שלא היה כמותה עדיין, ואין עדיין כמותה. היא התקפה, ואין כמותה ביזוי גדול יותר לאמונה באלוהים, האנציקלופדיה. לא בגלל שהיא אומרת שאין אלוהים, זה לא כתוב בשום מקום. לא, לא. זה פשוט מדי. זה בגלל שאתה מוצא ערך ואתה מחפש ערך ומוצא את ההגדרה של הערך ומבין מה זה, וזה לא מתיישב עם קיומו של אלוהים. המפעל הזה שינה את פני המערב. אשתו של המלך לואי ה-15, קתולית פולניה קנאית, התנגדה להופעת האנציקלופדיה, ועשתה כל מה שהיא יכולה כדי להפסיק את הפרסום ולעצור את החקירות ואת ההקצוות. הכל. אבל אהובתו של לואי ה-15, הגברת מדאם דה פומפדור, היא מאוד אהבה את האנציקלופדיה, כי היא יכלה למצוא דברים, היא יכלה לחפש, היה לה מעניין, להבין, לדעת, ובזכותה זה יצא לאור. היה שם ערך שכתוב עליו הודו, אז היא ידעה מה זה הודו. היא מנעה את כל ההתנכלויות. 4,000 איש בסך הכל באירופה יכלו להרשות לעצמם לשלם את המחיר שעלה החיבור הזה שקראו לו האנציקלופדיה של דידרו. כל מי שמחזיק אנציקלופדיה בידיו צריך לדעת שהחוכמה לא ניתנה במעמד הר סיני. האנציקלופדיה הזו אימה על המעמד השליט בצרפת. אני לא אכנס לזה, אבל זה כל כך, אם מתעמקים בזה קצת, פתאום מבינים שזה מאיים על האצולה. באנציקלופדיה, כאשר הופיע הערך, למשל, לואי ה-11, אפשר היה לקרוא באופן מדעי ושיטתי, עם מובאות, את השיטות ואת הנחלים ואת הרציחות שבעזרתן הצליח השליט הזה או שליט אחר להגיע אל מתחת לכתר. פשוט ההיסטוריה הייתה כתובה שם, כל מה שקרה על ידי בדיקה וחקירה וחיפוש עובדות, עם עדויות. האנציקלופדיה אימה על הכנסייה הקתולית וגם על הכנסיות האחרות, מפני שהייתה במגמה של סובלנות דתית. היא התייחסה אל הדברים כאל דברים, לא כאל דברים קדושים שאסור לחקור אותם. האנציקלופדיה חיסלה את הדעה שדת אחת יותר נכונה ויותר צודקת מדת אחרת. האנציקלופדיה חיסלה את האמונה שאלוהים אחד הוא קולונל והשני הוא רק סגן אלוף. למעשה, האנציקלופדיה חתרה תחת הדעה שהדת בכלל חשובה לקיום האנושי. תינוק יכול לגדול ולהיות נער ובחור וזקן ולמות מבלי שיתבילו אותו. עקרון חופש המחשבה היה לזרה לאלה שחיו באווירה של דוגמות מוכתבות מלמעלה שהכל ברור, אתה נכנס לעולם מוכן כבר על ידי אלה שקדמו לך. בנוסף לזאת, האנציקלופדיה העלתה מעלה את הערך של המדע, את הערך של התעשייה, של המקצועות, של המקצוענות, של החקירה, שטחים שזרים מאוד בשביל אצולה למשל, שטוב להם כמו שטוב להם, תמיד יהיה איזה, בסך הכל המשרתים התחלפו להם. האנציקלופדיה השרישה את המושג שהשלטון בחשבון אחרון שייך למי? לעם. לבני האדם כולם. כלומר, האנציקלופדיה עודדה ונטעה את הזרעים של המשטר הדמוקרטי. היא טיפחה את העקרונות של המהפכה הצרפתית, עקרונות שהן בסך הכל שלוש מילים, חירות, שוויון, אחווה בין בני אדם. איזה מילים? וכשאני אומר אנציקלופדיה, אני אומר חשיבה, אומץ לב. אתם חושבים כמה עוד הוגים חשובים ואמיצים כאלה יש? אני אדבר ודבר עד שתשתכנעו. ההוגה הגרמני לודוויג פוירבך. נו, מה פתאום אני מדבר על אחד כזה, לודוויג פוירבך ועוד גרמני. הוא כתב שנקרא, ספר שנקרא מוות ועל מוות. לא על מוות ואי מוות, אלא מוות ועל ודיבורים על מוות. הוא תקף את הריקנות ואת האמונה המופצת על ידי מאמינים ברוב הדתות. אני רוצה לסיים את הרשימה המכובדת הזו שראויה להרצאות גם בנושאים אחרים, בשם אחד, ידוע מאוד, אבל ידוע עליו פחות, פחות נחקר, קרל מרקס. קרל מרקס, איך הוא שייך לרשימה הזאת? הוא קודם כל למד הרבה מאוד מהמחבר של תמצית הנצרות. תמצית הנצרות זה ספר שהוא למד ממנו הרבה מאוד, והיה תמיד ספון במדף הספרים שלו, של קרל מרקס. תמצית הנצרות זה ספר שבו מופיעה הקביעה שאלוהים הוא אדם. אדם אשר מקרין החוצה את הטבע הפנימי שלו. אדם שמקרין החוצה את הטבע הפנימי שלו לטוב או לרע. והוא כותב, האדם ברא את אלוהים בצלמו, ולא להפך. לא אלוהים ברא אותו בצלמו ובדמותו. האדם, ועל כן, האדם אינו זקוק למוסדות דתיים ולמתווכים עם השמיים. עכשיו, קרל מרקס למד הרבה מתמצית הנצרות, והוסיף טקסטים נהדרים משלו בנושא שלנו. רק שניים, שלושה ציטוטים לתזכורת. הדת היא הנחת הכאב של היצור האנושי המדוכה. הדת היא ליבו של העולם חסר הלב. הנשימה של האדם בתנאים חסרי נשימה. זוהי הדת. והמשפט המפורסם מכולם, הדת היא אופיום להמונים. אני עוצר כאן ומגיע אל משפט הסיכום של ההרצאה שלנו. האתאיזם, אי האמונה או אי קבלת נוכחותו של אלוהים בעולמנו, בחיינו, הוא ענף, הוא השקפת עולם, רציונליסטית, חשיבתית, כלומר תבונית, כלומר פרי השכל, החוקר והחושב. זו השקפה השמה דגש על השכל, או מתבססת על השכל כמכשיר או הכלי היחידי להבנת העולם. לא על ההשראה המיסטית וההגיגים והאמונות. לא על התגלות דתית או על אגודות עתיקות שעברו מדור לדור, או מיתוסים וסיפורים. לא על מסורות שעוברות מדורי דורות, גם אלינו, מאב לבן, מסבא לנכד. וגם לא בסוגריים על סמים. לא, זה לא מבוסס על זה. אתאיזם זה מושג די מודרני. הצאצא הגאה, המכובד, היפה, הראוי להערכה וראוי להיות מופת של שורה ארוכה של מוחם של בני אדם מאוד אמיצים, שרצו להרים את האדם ממעמד של חרקים המתרוצצים על רצפת הכנסייה, או רצפת המקדש, או רצפת בית הכנסת. אין ביטוי יפה יותר לשכלו של האדם המודרני מאותו קטע עתיק מספר איוב, המתאר את הקורא היורד אל המכרה, למעמקי המכרה. המכרה המואר באמצעים של אותם זמנים. וכך כתוב שם, שים קץ לחושך, ולכל תכלית חוקר. תודה רבה לכם.